הגמרא בגיטין בדף למדבר מביאה את המשנה בסוף מסכת שביעית. ננה תם, פרוסבול אינו משבת. זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב בתורה, ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, עמד והתקין פרוסבול. והגמרא שואלת, ומי כמידי דמדאורייתא הייתה משמתא שביעית והתקין הלל ולא משמתא? הפרוסבול מאפשר למלווה לגבות את החוב גם אחרי שכבר החוב הושמט. בתחילת ראש השנה של שמינית נשמטים החובות. אז אם המלווה כתב פרוסבול, אתה מאפשר לו לגבות את החוב אף על פי שהחוב נשמט. שואלת הגמרא, ומי כמידי דמדאורייתא משמתא שביעית? החוב לא קיים. והתקין הלל דלא משמתא. כך שואלת הגמרא. אז אומרת הגמרא, אמר אביי בשביעית בזמן הזה. ורבי, דתניא רבי אומר, וזה דבר השמיטה שמות, בשתי שמיטות הכתוב מדבר. אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים, בזמן שהיא אתה משמט קרקע היא אתה משמט כספים. זאת אומרת, בשמיטה בזמן הזה, כיוון ששמיטת כספים בזמן הזה היא לא מהתורה, וכיוון שהיא איננה מן התורה, אז הפירוש הוא שבאמת החובות לא נשמטו מדין תורה. החובות לא נשמטו מדין תורה. אז לכן, או במקרה כזה, או במציאות הזאת, הלל תיקן את הפרוסבול. הוא לא תיקן את הפרוסבול במצב ששביעית, שמיטת כספים נוהגת מדאורייתא. כמו שהגמרא שאלה, איך זה ייתכן? איך אפשר לתקן? נגד דין התורה, התורה אומרת שהחובות נשמטים. ועל ידי הפרוסבול אתה מאפשר למלווה לגבות את החוב, הגם שהחוב נשמט. לא ייתכן. מי כמידי? דמדאורייתא נשמתא. כמו שהגמרא שאלה. התשובה של הגמרא, באמת לא מדובר בשמיטת כספים דאורייתא. בזמן הזה לא נוהג דין שמיטת כספים דאורייתא. אלא מה? ישנה תקנת חכמים מדי רבנן, ותקינו רבנן דתשמט. זאת אומרת, העידנה לא נוהגת שמיטת כספים דאורייתא, אבל נוהגת שמיטת כספים מדי רבנן, תקנת חכמים, שהחובות נשמטים בתחילת השנה השמינית, החובות נשמטים מתקנת חכמים, ועל המציאות הזאת בא הלל ותיקן פרוסבול. שאגם שמדרבונו נשמטים החובות, אבל אם המלווה כתב פרוסבול, אז הוא יוכל לגבות את החוב גם אחרי ראש השנה של שמיני. ותקינו רבנן דתשמט זכר לשביעית, ראה הלל שנמנעו העמי להלוות זה את זה, עמד והתקין פרוסבול. אבל הגמרא ממשיכה ושואלת, ומי כמידי? דמדאורייתא לא משמתא שביעית, ותקינו רבנן דתשמט. זאת אומרת, התירוץ הזה של הגמרא, שתרצנו שבאמת השביעית נוהגת היום רק מדרבנן ולא מדאורייתא, עדיין לא מספק את הגמרא. עדיין יש מקום להקשות מכיוון אחר, אומרת הגמרא. מה אתה אומר? מדין תורה, באמת, העידנה, החוב לא נשמט. כי היא לא נוהגת שמיטת כספים מדאורייתא. אלא מה? השביעית נוהגת מדרבנן. אז שואלת הגמרא, איך זה ייתכן? ומי כמידי מדאורייתא לא משמתא שביעית ותקינו רבנן תשמט? מה המשמעות שמיטת כספים, אין שמיטת כספים. אין שמיטת כספים פירושו של דבר שהחוב לא נשמט, מדין תורה. אז מה אתה בא ואומר? שבאו חכמים ותקנו שהחוב יישמט. ועל זה בא הלל ותיקן את תקנת פרוזבול. שואלת הגמרא, אבל איך, לא על תקנת פרוזבול, על תקנת חכמים. איך חכמים יכולים לבוא ולומר שישמטו חובות? הרי מדין תורה, אם לא נוהגת שמיטת כספים, פירושו של דבר שהלווה חייב למל, וגם אם נכנסה השנה השמינית, עדיין הוא חייב לו. באים חכמים ואומרים, הוא לא חייב. החוב נשמט. איך זה ייתכן? ומי כמידי דמדאורייתא לא משמת שביעית ותקינו רבנן דתישמט? אז כאן, באה הגמרא עכשיו ועונה שני תירוצים. אמר אביי, שב ואל תעשהו. מה אתה שואל? אתה שואל, איך חכמים יכולים, איך חכמים יכולים להגיד שהחוב נשמט? הרי מדין תורה החוב לא נשמט. במילים אחרות, הלווה חייב להשיב למל ואת ההלוואה. החוב לא נשמט. אין שמיטת כספים. אז הוא חייב להחזיר את החוב, ובאים חכמים ואומרים לו, אל תחזיר את החוב. אז אומר אביי, מה קשה? חכמים החיוב להחזיר חוב הוא מצוות עשה. יש חיוב על, על, על אדם שלקח הלוואה לפרוע את החוב למלווה. יכולים חכמים לבוא ולומר לך, שב ואל תעשה. יש כוח ביד חכמים לבטל מצווה בשב ואל תעשה. אז אומר אביי, אמר אביי, שב ואל תעשהו. מה אתה מתקשה כל כך? מי כמידי, הגמרא שאלה, התפלה, איך החכמים יכולים במצב כזה ששמיטת כספים לא נוהגת, אז הלווה חייב, הם יכולים להגיד להפקיע את החוב? אז אומר אביי, לא מפקיעים את החוב. הם אומרים לה, לא יווה, אל תחזיר. אתה חייב להחזיר, יש עליך מצווה, נכון? זה מצווה דאורייתא להחזיר חוב, אבל אפשר לומר לך, שב ואל תעשה. זה אביי. רבא אמר, אפקר בית דין היה אפקר. רבא נותן תירוץ אחר. רבא אומר, אפקר בית דין. מה השאלה? מה הייתה השאלה? איך חכמים יכולים להפקיע את החוב? זה הייתה השאלה. הרי מדין תורה הוא חייב, באים חכמים ואומרים, אתה לא חייב. אז אביי אמר, שב ואל תעשה. אביי אמר, שב ואל תעשה. רבא אמר, אפקר בית דין אפקר. אפקר בית דין אפקר. אז הם יכולים להפקיע את החוב? הם יכולים להפקיר ממון של אדם? להגיד שממון של אדם שמדין תורה הוא שייך לו, שהוא מפסיק להיות שייך לו, הוא אפקר. אפקר בית דין. אז אומר רבא, אז מה קשה? מה קשה להבין שחכמים עשו פה אפקר בית דין? נכון, זה ממון של הלויבה. הממון של המלווה, הלווה חייב, הלווה חייב. אבל אפילו אם זה היה ממון של המלווה עצמו, יכולים החכמים לבוא ולומר, הממון הזה הופך להיות הפקר. הממון הזה הופך להיות הפקר. יש להם כוח להפקיר ממון. אז כאן הם ביטלו את החוב. הפקר ביידים, מה קשה? זה תשובתו של רבא. ויש פה מקום לדייק בשתי נקודות. יש פה מקום להרבה דיוקים, אבל על שתי נקודות אנחנו רוצים לעמוד. נקודה אחת שמתקשים באחרונים, על השאלה האחרונה של הגמרא, מי כמידי דמדאורייתא לא משמת שביעית? זאת אומרת, החוב קיים. איך החכמים יכולים להפקיע את החוב? אומר אביי, שב ואל תעשה. כמו שהסברנו, יש חיוב להחזיר חוב, זוהי מצוות עשה, זוהי מצוות עשה, באים חכמים ואומרים, שב ואל תעשה. לכאורה הדין הזה הוא דין מוסכם. יש כוח ביד חכמים לומר לאדם, שב ואל תעשה מצווה. אז למה רבא לא מקבל את התירוץ של אביי? למה הוא נזקק להגיד תירוץ אחר? הפקר ביידי. מה חסר לתירוץ של אביי שנזקק רבא לומר תירוץ אחר? זוהי נקודה אחת. נקודה שנייה זה דיוק בדברי רש"י. בשאלה השנייה של הגמרא, כמו שראינו, הגמרא שואלת פה שתי שאלות. שאלה אחת היא שואלת, בשלב שהיא מבינה ששביעית דאורייתא, איך הלל יכול להפקיע את השביעית דאורייתא? הרי החוב נשמט, איך הוא יכול ליצור מצב שהחוב לא ישמט על ידי פוסבול? זה שאלה אחת של הגמרא. שאלה שנייה של הגמרא, אחרי שאמרנו שהשביעית היום היא מדרבנן, שמיטת כספים היום היא מדרבנן, שואלת הגמרא, איך החכמים יכולים להפקיע את דין אם דין תורה זה לא משמט, איך החכמים יכולים לבוא ולומר שזה כן משמט? ברש"י כתוב על השאלה השנייה של הגמרא, ומי יקמידי, דמידאורייתא לא משמת שביעית בזמן הזה, כרבי, ואמור רבנן דתשמט, אז ברש"י מוסיף ארבע מילים, חמש מילים, ואמור רבנן דתשמט, ונמצא הלווה גזלן על פיהם. השאלה של הגמרא הייתה, איך החכמים יכולים להגיד שהשביעית משמטת? הרי מדין תורה היא לא משמטת היום. אז רש"י מצא לנכון להוסיף, בכאורה השאלה מובנת, איך הם יכולים להגיד שהיא לא תשמט? הרי מדין תורה היא משמטת, אין חוב. רש"י מוסיף, ונמצא הלווה גזלן על פיהם. מה פשר התוספת הזאת? השאלה היא לא רק מה פשר התוספת. הרי לכאורה לא מובן. בהגדרה היסודית של המושג גזלן, הגמרא אומרת בבבא קמא, בדף ע"ט, אומרת הגמרא, ואל הגזלן איך ידעני. ואל הגזלן איך ידעני. מה הציור של גזלן? אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, כגון בניהו בן יהוידע, שנאמר, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויארגהו בחניתו. המושג גזל שייך לפעולה, מעשה גזלה, ויגזול את החנית מיד המצרי. אתה לוקח בכוח ממון של אדם. זה גזל. אדם קיבל הלוואה. המראה אומרת בקידוש שאין מיל ולהוצאה ניתנה. קיבלת כסף, ברגע שקיבלת אותו כהלוואה, הכסף שלך הוא לא שלו. קיבלת הלוואה, ברגע שקיבלת את ההלוואה לידיים, הכסף אצלך, זה שייך לך, זה לא שייך למלווה. יש עליך חיוב לפרוע את החוב, בזמן שקבעתם שאתה צריך לפרוע לו. כמו שאמרנו קודם, זה מצוות עשה. אבל הכסף לא שלו. הכסף לא שלו. הוא שלך. מיל ולהוצאה ניתנה, אומרת הגמרא. אז איך אפשר לדבר בהלוואה על גזל? מה עוד? כמו שאנחנו רואים שהמושג גזל מתפרש בגמרא, והיגזול את החנית מיד המצרי. גזל זה לקחת ממון של השני. זה נקרא גזל. אבל ברש"י כתוב, כשחכמים באים ואומרים שהשביעית, מדין תורה עידנה היום, שביעית לא משמטת, לא נוהגת שמיטת כספים, אז הוא חייב לפרע לו. באים חכמים ואומרים, אל תפרע. אומר רש"י, ונמצא לו וגזלן על פיו. איזה גזלן? הרי הוא קיבל את הכסף הזה ביתר. הוא קיבל אותו כהלוואה. אחרי שהוא קיבל אותו זה שלו. יש עליו חיוב לפרוע את החוב. אבל הוא לא גזלן. לאדם כזה אתה קורא גזלן. יש עוד גמרא במציע. גמרא מפורסמת באלו מציאות, אומרת הגמרא, ואמר רבא, ראה סלע שנפלה. ויש פה שלושה מקרים בגמרא, שרבא מביא שלוש הלכות שנוגעות לדיני השבת אבדה. בין שלושת המקרים שהוא מביא, הוא מביא מקרה כזה. ראה סלע שנפלה. הוא ראה סלע, מטבע, שאדם הפיל. הוא לא ידע שהוא מפיל, הלך לו לאיבוד, אבל אני ראיתי שנפל ממנו המטבע. אומרת הגמרא, נטלה לפני ייאוש על מנת להחזירה, ולאחר ייאוש נתכוון לגוזלה, מה הדין? הוא נטל אותה, כשאני ראיתי שהמטבע נפלה לו, הרנתי אותה. והרנתי אותה כי רציתי לקיים מצוות השבת אבדה, להחזיר לו את המטבע. נטלה לפני ייאוש על מנת להחזירה. זה היה עוד לפני שהוא בכלל ידע שהמטבע נפלה ממנו. הוא עדיין לא התייאש בכלל. אחר כך התברר לי שהוא התייאש. לפני שהספקתי להחזיר לו, הרנתי כדי להחזיר לו. אבל אחר כך הוא התייאש. אומרת הגמרא, נטלה לפני ייאוש על מנת להחזירה, ולאחר ייאוש נתכוון לגוזלה, עובר משום השף תשיבם, ומבטל את מצוות עשה של השף תשיבם, אבל משמע בגמרא, והמתין לה, עד שנתייאשו הבעלים ולטלה, אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם בלבד. וכי יש לו שני מקרים. מקרה אחד שבו הרנתי את הסלע על מנת להחזיר. אבל אחרי זה הבעלים התייאש, והתכוונתי לגזול אותה. אחרי שהוא התייאש, התכוונתי לגזול את המטבע. לקחת אותה לעצמי. אז אומרת הגמרא, עובר משום השב תשיבם. כתוב ברש"י, למה שלא יעבור משום לא תגזול? הרי המטבע עדיין שייכת לביילים. היא שייכת לו. נכון, הוא התייאש, אבל היא שייכת לו. כתוב ברש"י, עובר משום השב תשיבם, לא תגזול, לא שייך, אלא בשעת נטילה. כמו ויגזול את החנית מיד המצרי. כי דאמר ובבא קמא. אומר רש"י, לא שייך לדבר פה על לא תגזול. לא תגזול שייך שאתה לוקח ממון של השני. אבל כאן הרי כשהרמתי בשביל להחזיר לו. אחרי כן התכוונתי לגזול, אבל אז כבר לא עשיתי שום מייסה. אומר רש"י, לא תגזול לא שייך אלא בשעת נטילה. כמו ויגזול את החנית מיד המצרי. נו, אז איך רש"י בא ואומר אצלנו, בגית עם דף למד וב, שהוא נעשה גזלן על פיהם? איזה גזלן? איזה גזלה יש פה? הרי הוא קיבל את הכסף כהלוואה. הוא קיבל את הכסף כהלוואה. אז כאן אולי עוד אפשר להידחק בגמרא ובמציע, שכוונתו של רש"י, כיוון שכבר היה קודם ייאוש, זה דוחק. כי רש"י הדגיש שהסיבה שבגללה אין פה לא תגזול, גם אם הוא מתכוון לגזול. זאת אומרת, הוא הרים את המטבע בשביל להחזיר אותה. אבל אחרי כן הוא התכוון לגזול אותה, לקחת אותה לעצמו, אומר רש"י, הסיבה שבגללה אין פה לא תגזול, משום שלא תגזול שייך בשעת נטילה. כשאתה לוקח ממון של השני, אבל כאן כשלקחת ממון של השני כדי להחזיר לו, עכשיו אתה לא עושה שום דבר. איך אפשר לדבר על גזל, על לא תגזול? אז להסביר את הדברים כך. יש גמרא נוספת. הגמרא אומרת, או לפני כן, נביא עוד נקודה. בחינוך, במצווה ריש חפחת, כתוב בחינוך כך. המצווה ריש חפחת זה מצווה בפרשת קדושים. אומר החינוך שלא לעשוק, איסור עישוק, שלא נעשוק, שלא נחזיק, אומר החינוך כך, מה זה המצווה לא לעשוק את הזולת? מה תוכן המצווה? אומר החינוך שלא נחזיק במה שיהיה בידינו מזולתנו דרך אונס או דרך תחייה ורמאות, שלא נחזיק במה שיהיה בידינו מזולתנו דרך אונס, או דרך תחייה ורמאות. ממשיך החינוך ואומר כך, ובכלל עושק, האיסור לעשוק את חברו, ובכלל עושק, הוא גם כן כל שחייב לחברו ממון. כל שחייב לחברו ממון מעוין ועושק אותו. כגון, בכלל האיסור לעשוק את חברו, זה אם יהודי חייב לשני כסף. ועושק אותו, הוא לא מחזיר לו. כגון, כובש שכר שכיר. כגון, כובש שכר שכיר. פועל עבד אצלי. פועל עבד אצלי. אני צריך לשלם לו עבור העבודה. אני לא משלם לו. אני לא משלם לו. אני עובר על איסור עושק. לא תעשוק. שכר אני ואביון. ובכלל עושק הוא גם כן כל שחייב לחברו ממון מעוין ועושק אותו, כגון כובש שכר שכיר וכיוצא בו, דלא בעינן שיבוא ממש ממון, החינוך מדגיש, דלא בעינן שיבוא ממש ממון מיד העשוק ליד העושק, אבל כל שיש לו אצלו תביעת ממון מעוין, והוא דוחה אותו. את אני חייב כסף לשני, והוא בא אליי, נו, מה עם הכסף? מה עם החוב שאתה חייב לי? ואני דוחה אותו מחמת אלימות שיש בו, או כל צד רמאות, זה נקרא עושק. ממשיך החינוך. ואף על פי שהעושק והגזלה והגניבה עניין אחד הוא, אם היות שהמעשה חלוק זה מזה, כי כוונת שלושתם שלא ייקח האדם ממון מזולתו משום צד. שלא ייקח האדם ממון מזולתו משום צד. אומר המנחת, שואל המנחת חינוך כאן קושייה על החינוך הזה. בלשון שלו. והנה מבואר בכאן, בכל מי שאינו רוצה לשלם הלוואה. מה יוצא מהחינוך הזה? כל מי שאינו רוצה לשלם הלוואה עובר בלב דלא תעשוק. הוא עובר על האיסור שלא תעשוק את רעך. ולדברי הרב המחבר, לפי החינוך, עובר גם כן הלא תגזול. הוא עובר על שני לבים. על הלב דלא תעשוק ועל הלב דלא תגזול. שואל החינוך, אם כך, יש לי קושייה, שואל המנחת חינוך, יש לי קושייה על החינוך הזה מגמרא מפורשת. מה הקושייה? יש גמרא בכתובות. הגמרא בכתובות פיווה ואומרת כך. אמר לי רב כהנה, אמר לי רב כהנה לרב פאפה. שואל רב כהנה את רב פאפה. לדידך דאמרת. לדידך דאמרת, פריאת בעל חוב מצווה, אמר לא ניחה לי דאביד מצווה מי. שואל רב כהנה את רב פאפה קושייה, אתה רב פאפה סובר שפריאת בעל חוב מצווה, יש מצווה לפרוע חוב, אומר רשי איפה המצווה? איפה המצווה? אומר רשי, פריאת בעל חוב מצווה, מצווה עליו לפרוע חובו ולעמת דבריו, דכתיב הן צדק. שיהיה אין שלך צדק ולאו שלך צדק. ברשי כתוב חידוש, המצווה לפרוע חוב בנויה על הפסוק הן צדק, הן צדק. שיהיה הן שלך צדק. אתה הבטחת, התחייבת לפרוע, אתה חייב לקיים את מה שאתה הבטחת. שיהיה הן שלך צדק. זה גמרא. על כל פנים שואל רב כהנא את רב פאפה, לדידך דאמרת פריאת בעל חוב מצווה. אמר לא ניחא לדלאו, יהודי אומר, אני לא רוצה לקיים את המצווה. אני לא רוצה לקיים את המצווה. נכון, יש עליי מצוות עשה. אני לא רוצה לקיים את המצווה. מהי? מה נעשה איתו? מה נעשה עם יהודי כזה? אמר לי תנינה, במה דברים אמורים במצוות לא תעשה. אבל במצוות עשה, כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה, לולה ואינו עושה, מכין אותו עד שתצא נפשו. אז מה כתוב בגמרא? רב כהנא שואל את רב פאפה, פריאת בעל חוב, אתה סובר פריאת בעל חוב מצווה. יגיד יהודי, אני לא רוצה לקיים מצווה. נכון, זה מצוות עשה לפרוע חוב, אני לא רוצה לקיים את המצווה. אומר לו רב פאפה, אתה לא רוצה לקיים? אחד כזה שלא רוצה לקיים מצווה, אנחנו כופים אותו לקיים בכוח. מכין אותו עד שתצא נפשו. כדי שיקיים את המצווה. יהודי לא רוצה ליטול לולב. יהודי לא רוצה לשבת בסוכה. מכריחים אותו בכוח. מכים אותו עד שתצא נפשו. יהודי שלא רוצה לפרוע חוב, אומר לו רב פאפה, מכין אותו עד שתצא נפשו. מכין אותו עד שתצא נפשו. זה הגמרא. שואל המנחת חינוך. מה כתוב כאן? הרי רב כהנא מתקשה. מה הייתה ומינה של רב כהנא? יגיד יהודי, אם כל החיוב להחזיר חוב בנוי על המצוות עשה, יגיד יהודי, אני לא רוצה לקיים. מה תעשה איתו? אומר לו רב פאפה, אמרו שמה אני אעשה איתו? יש דין כפייה על המצוות. מכין אותו עד שתצא נפשו. שואל המנחת חינוך, מה שמה בגמרא, בשאלה של רב כהנא, כל הבעיה שלו מתעוררת בגלל שיש פה, הוא מבין בדברי רב פאפה, שכל החיוב להחזיר חוב זה מצוות עשה. אז באמינא שלו הוא חשב, על מצוות עשה אנחנו לא יכולים לכפות. אומר לו רב פאפה, כופים אותו. יש כפייה על מצוות עשה. אבל אם זה היה לא תעשה. אם אי פיראון חוב היה מוגדר כמו שכתוב בחינוך, יהודי שלא פורע חוב, זה עושק, הוא עובר על לא תעשוק. יהודי שלא פורע חוב, לא מחזיר הלוואה, זה לא תגזול. משמש בדברי רב כהנא שזה זה, זה פשוט לא מעדין. מה, אדם עובר עליו דאורייתא? יהודי עובר עליו דאורייתא? במצוות עשה אנחנו אומרים, על מצוות עשה אומר המנחת חינוך, אין לבזבז יותר מחומש. עד חומש בנכסיו. אבל בלא תעשה, כל ממונו. יהודי שעובר על לא תעשה, פשיטה. אין שום בעיה להכריח אותו לא לעבור על לא תעשה. אז שואל המנחת חינוך, אז אני לא מבין, לפי החינוך, איך תוסבר הגמרא הזאת? איך נסביר, לפי החינוך שאומר, שבאי פירון חוב, יש לו תעשוק, יש לו תגזול, אז מה רב כהנא מתקשה? עד כדי כך שצריך להגיד לו, לחדש לו, שיש מושג, יש פה רק מצוות עשה, יש דין שכופין על מצוות עשה. זה החידוש של רב פאפה חידש לו. אבל אם יש פה לא תעשה, אז אז אין בכלל בעיה. זה שאלת המנחת חינוך, על החינוך. בקצות, בסימן ג' בקצות החושן, בסימן ג' בסעיף קטן א', הקצות מביא בסימן ג' סעיף קטן א', לא, אני אגיד בעל פה. הקצות בסימן ג' סעיף קטן א', מביא גמרא ומסביר אותה. הקצות שם מחדש חידוש. כפייה, מה שראינו עכשיו בגמרא בכתובות, שיש דין כפייה על מצוות עשה. יהודי שלא רוצה לקיים מצוות עשה, כופים אותו לקיים בכוח. מכין אותו עד שתצא נפשו. אומר הקצות, כפייה על מצוות עשה דורשת בית דין מומחים. לא כל יהודי יכול לקפות את השני לקיים מצוות עשה. לכפות על קיום מצוות עשה צריך בית דין. טוען הקצות, זה גמרא מפורשת, בגיטין, בדף פייחת. הגמרא אומרת שהבאי ראה שרב יוסף, רבו, מעשה הגיטי, הוא מעשה יהודי, מכריח יהודי בכוח לכתוב גט לאשתו, לתת גט לאשתו. אומר לו שם הבאי, והענן אדיוטות ענן. איך אתה כופה אותו? איך אתה כופה אותו? הרי בשביל לכפות על קיום מצוות עשה, נכון, היהודי הזה צריך לגרש את אשתו. זה מצוות עשה עליו לגרש את אשתו. אבל לכפות על מצוות עשה צריך בית דין מומחים. אתה לא סמוך. רבי יוסף לא היה סמוך. איך אתה כופה אותו לתת גט? אומר לו רבי יוסף, ענן שליחותי הוא כעבדינה. אנחנו שליחים של בית דין סמוכים. מכוח זה אנחנו יכולים לכפות. על כל פנים כתוב בגמרא שכפייה על מצוות עשה צריכה להיות על ידי בית דין סמוכים. זה שהיום אנחנו כופים על מצוות עשה זה גם כן רק מכוח שליחותי הוא כעבדינה. אבל צריך בית דין. צריך בית דין. אומר שם הקצות. והלשון של רבי יוסף, כתוב בגמרא, מידי דאבי ההודעות וההלוואות. מה הוא אומר לו? כמו שאנחנו דנים היום הודעות והלוואות, אגם שאנחנו לא סמוכים, אלא מה? שליחותי כעבדינה. אנחנו שלוחים של בית דין סמוך. מאותה סיבה עצמה אנחנו יכולים לכפות אדם לתת גט לאשתו. אומר הקצות, התשובה של רבי יוסף, מידי דעה וההודעות וההלוואות מכוונת לאביי באופן מיוחד. מחדש הקצות חידוש. התשובה של רבי יוסף מכוונת לאביי באופן מיוחד. מה המיוחד? משום שאביי סובר, כך אומר הקצות, אביי סובר שעיבוד עליו דאורייתא. לשיטתו של אביי חיוב החזרת חוב הוא מצוות עשה. כי הוא סובר שעיבוד עליו דאורייתא. אז ממילא יכול רב יוסף לומר לו, כמו שאתה אביי מבין שאפשר לכפות אדם בית דין היום, יכולים לכפות אדם להחזיר חוב, איך הם כופים אותו להחזיר חוב? הרי בסך הכל החיוב שלו להחזיר בנוי על מצוות עשה, כמו שראינו בגמרא בכתובות. אז מאותו כוח, הרי אנחנו לא סמוכים, אלא מה? שליחותי הוא כעבדינן. הוא הדין כפייה על גט. כפייה לתת גט. כך אומר הקצות פשט בגמרא בגיטין. זאת אומרת, איך הוא יודע שהבאי סובר שיבוד עליו דאורייתא? אומר הקצות, זה תוספות בגיטין, בדף נון. כתוב בתוספות ששיטת הבאי ששיבוד עליו דאורייתא. רב החולק. רב הסובר שיבוד הדאורייתא. מה זה קשור לשיבוד הדאורייתא או שיבוד עליו דאורייתא? לפי הבאי שסובר שעיבוד עליו דאורייתא, אומר הקצות, אז החיוב להחזיר חוב הוא מצוות עשה. אבל דווקא לפי הבאי. התשובה נמצאת בשיטה מקובצת בכתובות דף פיוו שאמרנו קודם. אמר לרב כהנא לרב פאפא, לדידך דאמר פריאת בעל חוב מצווה. אמר, היהודי אומר, אני לא רוצה לקיים מצווה, מה יהיה הדין אז? אבל כתוב בגמרא, השיטה מקובסת בדייק, תלמידי הרבנו יונה שם. אמר לרב כהנא, לרב פאפה, לדידך דאמרת. מה זה לדידך? מה זה לדידך דאמרת? לשיטתך, שאתה אומר פריאת בעל חוב מצווה, ומה אתה סובר? מה רב כהנא סובר? שפריאת בעל חוב היא לא מצווה? מה הוא סובר? כתוב בתלמידי הרבנו יונה. בגמרא ובבא בתרא, דף קוף העיני, מובאת שם מחלוקת עם שעיבוד הדאורייתא או שעיבוד הלאו דאורייתא. רב פאפה סובר ששעיבוד הלאו דאורייתא. רב פאפה סובר ששעיבוד הלאו דאורייתא. אומר לו רב כהנא, לדידך דאמרת פריאת בעל חוב מצווה. אז מה מדויק כאן עכשיו? מי שסובר שעיבוד הדאורייתא, לשיטתו לא קשה. למי שסובר שעיבוד הדאורייתא, החיוב להחזיר חוב לא צריך להסתמך על מצוות עשה. למי שסובר שעיבוד הדאורייתא, אז כל אדם שלא פורע חוב, זה לא תעשה. זה גזל. זה עושק, כמו שכותב החינוך. הרי לדידך דאמרת פריאת בעל חוב מצווה, אתה הרי סובר שעיבוד עליו דאורייתא. אתה הרי סובר שעיבוד עליו דאורייתא. מהי נפקמינה? מהי נפקמינה? וזה כתוב בתלמידי הרבנו יונה, שם בכתובות, בשיטה המקובצת. יש נפקמינה גדולה אם אתה סובר שעיבוד הדאורייתא או שעיבוד עליו דאורייתא? לעניין זה, מהו יסוד החיוב להחזיר חוב? למי שסובר שעיבוד עליו דאורייתא, אז לשיטתו החיוב להחזיר חוב זה מצוות עשה. זה לא גזל, וזה לא עושק, וכמו ששאלנו בהתחלה על רש"י. הרי הממון הגיע אליי ביתר. גזל זה כשאני לוקח ממון של השני. לוקח ממון של השני. אבל כשהממון של השני הגיע אליי ביתר, מיל ולהוצאה ניתנה. נכון, אני לא מחזיר את החוב, אבל אני לא גזלן. אני לא גזלן. אבל כל זה למאן דאמר שעיבוד עליו דאורייתא. למי שסובר שעיבוד דאורייתא, אומרים תלמידי הרבנו יונה, שם זה, שם, אפשר, כך יוצא מהגמרא, שם אפשר לדבר על גזל, אפשר לדבר עליו. אפשר לדבר עליו דאורייתא, לא על מצוות עשה. לא שאין מצוות עשה, יכול להיות שיש גם מצוות עשה. מדוע? מדוע? מה ההסברה בעניין? ההסברה בעניין, משום שאם אתה סובר שעיבוד הדאורייתא, פירושו של דבר שכשהאדם קיבל הלוואה, הקרקעות שלו נשתעבדו, הנכסים שלו נשתעבדו למלווה. הנכסים שלו נשתעבדו למלווה. וכשהנכסים שלך משובדים למלווה, פירושו של דבר שלמלווה יש זכות ממונית בנכסים שלך. למלווה יש זכות ממונית בנכסים שלך. אז ממילא אם אתה לא פורע את החוב, אתה כאילו לוקח ממון שלו. אתה גוזל קרקע, הרי הקרקע שלך, נכון, זה קרקע שלך, אבל זה גם קרקע שלו. כאן יש צד לומר שיש פה גזל בידיים. יש פה גזל בידיים. הקרקע היא שלך, אבל היא גם שייכת לו. אז כשאתה לא פורע את החוב, יש מקום לדבר על איסור גזל. יש מקום לדבר על איסור עושק. אז מה שואל המנחת חינוך על החינוך? בחינוך משמע שכשאדם לא פורע הלוואה, לא פורע חוב, הוא עובר על איסור עליו דאורייתא של עושק, הוא עובר עליו דאורייתא של גזל. שואל המנחת חינוך, זה נגד גמרא מפורשת בכתובות? בגמרא בכתובות כתוב, אמר לרב כהנא לרב פאפה, לדידך דאמרת פריאת בעל חוב מצווה, אמר לו ניחא לי דלעביד מצווה מאי, משמע שיש בזה רק מצוות עשה. לפי החינוך יש פה לאווים. לאווים דאורייתא. התשובה היא, אתה צודק. אבל כמו שאומרים תלמידי הרבנו יונה, השאלה של רב כהנא היא שאלה שמכוונת לרב פאפה באופן מיוחד. אמר לרב כהנא לרב פאפה, לדידך, כמו שהם דייקו. לדידך, לשיטתך אתה, שאתה סובר שקריאת בעל חוב מצווה, ומדוע אתה נזקק לומר קריאת בעל חוב מצווה? שהרי אתה בבבא בתרא אומר שיבוד עליו דאורייתא. שיבוד עליו דאורייתא. אז לשיטתך אתה, איך אתה תסביר? אם הוא יגיד, מה נעשה עם יהודי שלא רוצה לפרוע את החוב? אומר לו, יש דין כפייה על מצוות עשה. חידש לו, יש דין כפייה על מצוות עשה. אבל החינוך, אם אני פוסק להלכה של שיבוד הדאורייתא, אם אני פוסק להלכה של שיבוד הדאורייתא, אז שם אני יכול לומר, באמת יש לאו דגזל, ויש לאו דאושק. יכול להיות שיש גם, כמו שאמרנו, גם מצוות עשה. אבל ודאי שיש פה, יש מקום לדון את זה כגזל ועושק. כך לכאורה. וכמו שאמרנו, כמו שהקצות דייק יפה בגמרא בגיטין. אביי שואל את רב יוסף, איך אנחנו יכולים לכפות על גט? אז אומר לו רב יוסף, מי דדעה וההודעות והלוואות? אומר הקצות, רב יוסף עונה לאביי לשיטתו. אתה הרי אביי סובר שיבוד עליו דאורייתא, אתה סובר כמו רב פאפה. אתה סובר כמו רב פאפה, ששיבוד עליו דאורייתא. אז מאיזה דין? מאיזה דין אפשר לכפות? אז אתה שואל, איך, אנחנו הרי לא סמוכים? אז הוא אומר לו, איך אנחנו דנים הודעות והלוואות? איך אנחנו יכולים להוציא כסף מהלווה? הרי אין פה גזל, שיבוד עליו דאורייתא. אין פה גזל. אלא מה? שליחותיו כאב דינן. אז כמו שבזה שליחותיו, גם בכפייה על גט יש שליחותיו. זה אומר לו רב יוסף. לפי זה, מדויקים מאוד דברי החינוך. במצווה, מצווה תפה אין זין. החינוך אומר דבר שעל פניו נראה תמוע. אולי לפני כן, לפני שאני מביא את החינוך, אני רוצה, יש פה עוד גמרא, רגע, הנה כאן. כן. עוד פעם, עוד פעם? נו. מי אמר לך שלא? מי אמר לך שהוא לא משתעבד? למה שלא ישתעבד? עם שיבוד הדאורייתא, אז הוא משתעבד. למה שלא ישתעבד? מה זה חוב? זה חוב כמו כל חוב, חוב רגיל. למה שלא ישתעבד? למה לא? בדף קוף העיני, בבבא בתרא, מביאה הגמרא מחלוקת בשאלה הזאת, אם שיבוד הדאורייתא או שיבוד עליו דאורייתא. אומרת הגמרא כך, אמרו לה, דבר תורה, אחד מיל ודשטר, ואחד מיל ועל פה, גובה מנכסים משובדים. דבר תורה, אחד מיל ומשטר, ואחד מיל ועל פה, גובה מנכסים משובדים. זה אולה. מהי טעמה? שיבוד הדאורייתא. ואלא מה טעם אמרו מיל ועל פה, אינו גובה אלא מנכסים נחורים? תקנת חכמים. פסיידא דלקוחות. למה משטר לא תקנו? בגלל שמשטר יש קול. אחרי זה מביאה הגמרא, ורבא אמר, דבר תורה אחד מיל ומשטר, ואחד מיל ועל פה אינו גובה אלא מנכסים בני חורים. מהי טעימה? שיבוד עליו דאורייתא. מתרס עובר שיבוד עליו דאורייתא. אז אחד מיל ועל פה ואחד מיל ומשטר אינו גובה רק מנכסים בני חורים. מה הכוונה שיבוד עליו דאורייתא? רואים בגמרא. השאלה היא, אם הנכסים נשתעבדו באופן שאם אדם, הלווה, לא פרע את החוב, אפשר לגשת לקרקעות שנמכרו כבר, ולהגיד ללקוחות, הקרקעות האלה משובדים למלווה. אתם קניתם אותם אחרי שהקרקעות נשתעבדו למלווה. שעיבוד הדאורייתא אומר שמדין תורה, כשאתה מקבל הלוואה, אז כל הנכסים שלך משתעבדים למלווה. אם אחר כך תמכור אותם, יכול המלווה לבוא אל הקונה להגיד לו, שמע, אתה קנית נכס משעובד. הנכס משעובד. שעיבוד עליו דאורייתא, אז לא שאין שעיבוד. מדין תורה, הנכסים לא נשתעבדו. יכול להיות שמתקדת חכמים, אחר כך חכמים שאיבדו. אבל מדין תורה הנכסים לא נשתעבדו. אז רבא סובר ששאיבוד עליו דאורייתא. רבא סובר שאיבוד עליו דאורייתא. שואלת הגמרא, ומי אמר רבא אחי? איך אפשר להגיד שרבא סובר שאיבוד עליו דאורייתא? כך שואלת הגמרא. ואמר רבא, גבו קרקע יש לו, גבו מאות אין לו. אני אסביר מה השאלה של הגמרא. הגמרא שואלת, איך ייתכן לומר שרבא סובר שיבוד עליו דאורייתא? הרי, רואים בגמרא, אם אתה אומר שיבוד הדאורייתא, פירושו של דבר שאם נתן על אדם הלוואה למישהו, והנכסים של הלוי ונשתעבדו לו מדין תורה, והיהודי הזה מת, המלווה הזה מת, אבל כיוון שהוא היווה כסף למישהו, הנכסים של אותו פלוני משובדים לו. גם אם הנכסים האלה נמכרו כבר, אבל הם משובדים לו. אז התורה הרי אומרת, אנחנו נקרא בפרשת השבוע, כי את הבכור בן השנואה יכיר, לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו. אז כדי שבכור יקבל פי שניים בירושה, במה הוא מקבל פי שניים? בכל אשר ימצא לו. בנכסים כאלה שנמצאים אצל האבא, בנכסים כאלה הבכור נוטל פי שניים. בנכסים שהם עדיין לא שייכים לאבא, הם יגיעו אל האבא אחר כך. אבל בשעת המיטה של האבא, הם לא מוחזקים על ידי האבא, בכור לא נוטל פי שניים. שואלת הגמרא, הרי רבא אומר שאם אבא מת ויש קרקעות שמשובדות לאבא בגלל חובות שהוא הלווה לאנשים, והחובות האלה או היורשים אחרי מותו של האבא יגבו קרקעות שמשובדות לאבא, הבכור יקבל בהם פי שניים. מה המשמעות של הדברים? שהנכסים האלה נמצאים אצל האבא. כי הוא לא יכול לקבל פי שניים אם זה לא בכל אשר ימצא לו. והגמרא מבינה שבהגדרה היסודית, כדי להגיד שהנכסים האלה מוגדרים בכל אשר ימצא לו, אנחנו זקוקים לדין שאיבוד הדאורייתא. אם רבא סובר שאיבוד עליו דאורייתא, אז גם אם הקרקעות האלה ייגבו, אבל הם לא נחשבים בכל אשר ימצא לו. זה מה שרואים בגמרא. אז הגמרא שואלת סתירה ברבא. מצד אחד אתה רוצה להגיד שרבא סובר שאיבוד עליו דאורייתא, מצד שני הוא סובר שאם גבו קרקעות אחרי מיתת האבא, הבכור ייטול בהם פי שניים. איך זה ייתכן? אם תגיד שאיבוד הדאורייתא זה מובן, אבל אם אתה אומר שאיבוד עליו דאורייתא, איך אפשר להבין? אז אמרנו קודם, גם אם שיבוד עליו דאורייתא, יש שיבוד, אבל זה לא בכל אשר ימצא לו. זה לא נקרא מוחזק אצל המלווה. אז מה אנחנו שומעים? לכאורה אנחנו חוזרים להגדרה שאמרנו קודם. אם שיבוד הדאורייתא פירושו של דבר שהנכס נחשב שייך גם למלווה, לא רק ללווה. ואם הלווה אם הלווה לא פורע חוב, הוא גוזל את המלווה. הוא גוזל את המלווה. לאור זה, אמרתי, אפשר להבין, דיוק בלשון החינוך, במצוות תף האינזיין, שימו לב. כשהוא מביא את דיני המצווה בסוף, כותב החינוך, ועובר על זה, וטבע את חברו על חוב שעברה עליו שנה שביעית, בזמן הבית, הכוונה בזמן שנוהגת שמיטה דאורייתא, ביטל עשה זה, של שמיטת כספים, מלבד שהוא עובר עליו, כמו שנכתב בסדר זה בעזרת השם. ובזמן הזה, כאביד איסורא דרבנן. ואם ידוע בית דין ששביעית עברה עליו, אין נזקקין לנגוס אותו כלל. זאת אומרת, בית דין לא נזקק לגבות חוב גם היום, כשלא נוהגת שמיטת ספים דאורייתא. אין נזקקין לנגוס אותו כלל, ואפילו בזמן הזה. אז החינוך מוסיף פה משפט. ואף על פי שהשמטת כספים עכשיו דרבנן, וקיימה לן שיבוד הדאורייתא, האיפסקה הלכתה, ובכל דבר שבממון, יש כוח ביד חכמים לדחות דבר תורה. מטעם דאפקר בית דין אפקר. אני קורא עוד פעם את המשפט. מה אומר החינוך? החינוך שואל שאלה. אף על פי היום יהודי חייב לשני כסף, זמן הפיראון הגיע, היום דוגמה, יבוא המל ואחרי ראש השנה של שנת תשע"ו לגבות את החוב, יגידו לו בית דין אסור להם להזדקק למל וכזה שבא אחרי שכבר נכנסה שנת השמינית. החוב הוא שמת מדרבנן, אבל הוא הושמט. ואם ידוע בית דין ששביעית עברה עליו, אין נזקקין לנגוס אותו כלל, ואפילו בזמן הזה. ואף על פי שהשמטת כספים עכשיו דרבנן, וקיימלן שעיבוד הדאורייתא, האיפסקא הלכתא דבכל דבר שבממון, יש כוח ביד חכמים לדחות דבר תורה. אז לכאורה החינוך מביא כאן את השאלה של הגמרא, שאלה השנייה של הגמרא, ואת התשובה של התשובה השנייה. הגמרא שאלה, מי קמידי, כן? דלא משמת שביעית, בזמן הזה אין שמיטת כספים נוהגת. דלא משמת שביעית. ובאים חזל ואומרים, תשמט? כך שואלת הגמרא. עונה הגמרא, אז עדי יענה שוואל תעשה שייני. ורבה ענה אפקר בית דין אפקר. אז רואים שהחינוך הביא את התשובה של רבה, אבל הוא הוסיף משפט. ואף על פי שהשמטת כספים עכשיו דרבונון, וקיימלן שעיבוד הדאורייתא. מה הוא צריך את המשפט הזה? הרי הגמרא שאלה, איך יכול להיות שחכמים יבואו היום, כששמיטת כספים לא נוהגת, זה אומר שאלוי וחייב למלווה, באים היום חזל, באים היום חכמים, ואומרים, יש שמיטה. אלוי ולא צריך להחזיר. כך שואלת הגמרא. אומר רבה, אפקר בית דין אפקר. מה חסר בשאלה? מדוע החינוך צריך להכניס פה את הנקודה הזאת, הרי שעיבוד הדאורייתא, רואים בחינוך שהוא מבין שהשאלה של הגמרא בנויה להנחה של שיבוד הדאורייתא. התשובה היא החינוך מדויק מאוד. הוא תרץ לנו את רשי. אנחנו שאלנו קודם על רשי. קושיה. רשי אומר, אני חוזר וקורא את רשי. רשי אמר, בהסבר שאלת הגמרא השנייה, ומי קמידי דמדאורייתא לא משמת השביעית? בזמן הזה, כרבי, השביעית לא משמתת. ואמור רבונון דתשמט, אומר רשי ונמצא אלוי וגזלן על פיה. שאלנו, איזה גזלן? הרי הוא קיבל את הכסף ביתר. מלווה להוצאה ניתנה. איזה גזל? התשובה היא רש"י דייק, וזה גם הדיוק של החינוך. אפשר לדבר על גזל. למי? למי שסובר שעיבוד הדאורייתא, כמו שהסברנו. למי שסובר שעיבוד הדאורייתא, אז באמת יש פה שאלה של גזל. ונמצא אלוהי וגזל על פיהם. שאלנו קודם, אביי תירץ, מה אביי תירץ? שב ואל תעשה שייני. כך מתרץ אביי. שב ואל תעשה שייני. יש מצוות עשה לפרוע חוב? חז"ל יכולים לומר לך אל תפרע. שאלנו, אז למה רבא חולק על כך? זה דין פשוט, שחכמים יכולים להגיד לאדם, שב ואל תעשה מצווה. למה רבא נזקק להגיד, הפקר בית דין הפקר? התשובה היא, משום שהבאי לשיטתו ורבא לשיטתו, כמו שאמרנו. הרי הבאי סובר שאין שיבוד הדאורייתא. תוספות בגיטי נפנון. אין שיבוד הדאורייתא. שיבוד עליו דאורייתא. אז לשיטתו בכלל, כל השאלה לא מתחילה. הרי מה השאלה? הרי, כמו שרש"י הסביר, הרי הלווה ניצג הזן על פיהם, להבאי זה לא קושייה. אז מה הקושייה? הקושייה היא מה פתאום חכמים, כן, באים ואומרים, הרי מדין תורה, אז השביעית העידנה לא משמטת, אז הלוי זה חייב. אז איך יכולים חז"ל לבוא ולומר לה, לא יודע, אתה לא חייב? אומר אביי, זה מצוות עשה, לפרוע חוב. זה לא יותר מזה. אין פה גזל, ואין פה עושק. בסך הכל אומרים לו, שב ואל תעשה. אבל רבא לא יכול לקבל את התשובה הזו. מדוע לא? משום שמה אתה אומר לי, שב ואל תעשה? יש פה שאלה של גזל, חינוך. לא תעשוק, לא תגזול. זה שב ואל תעשה. זה קום עשה. לקום עשה, הוא גוזל בידיים עכשיו את הקרקעות המשובדות. אומר רבא, הפקר בית דין הפקר. ורבא לשיטתו. אז זה בדיוק מה שדייק החינוך לומר. החינוך כשהוא מסביר את הגמרא, הוא מסביר את הגמרא אליבא דרבא. קושיית הגמרא היא, ומי כמידי, וזה כמו שרש"י הסביר, ומי כמידי, דמדאורייתא לא משנת השביעית, ובאים חכמים ואומרים שכן משמטת, נמצא אלוהי וגזלן על פיהם. הם עושים את אלוהי וגזלן. איך זה ייתכן? נמצא אלוהי וגזלן על פיהם. אומר רבא, הפקר בית דין הפקר, וזה בדיוק מה שכתוב בחינוך. אפילו בזמן הזה. ואף על פי שהשמטת כספים עכשיו דרבונו, וקיימלן שעיבוד הדאורייתא, אז החינוך מדגיש, וקיימלן שעיבוד הדאורייתא. אז יש פה שאלה של גזל. יש פה שאלה של עושק. אז כאן התשובה של שב ואל תעשה לא תעזור. אז אומר החינוך לא קשה. האיפסקא הלכתא בכל דבר שבממון, יש כוח ביד חכמים לדחות דבר תורה מטעם דהפקר בית דין הפקר. והכל מדויק.